טוב, שלום שלום. טוב, היום אנחנו, עד עכשיו התעסקנו בעצם בדין, ושהוא בעצם מנחה אותנו איך להתנהג מראש, כן? מה נכונה להתנהג, מה לדרוש מאחרים, מה לדרוש מעצמנו. במקרה אבל שיש מחלוקת בין אנשים וזה קורה, ובדרך כלל המקרים הם הרבה יותר מורכבים מההלכות, יש שאלה תמיד לאן נשייך אותם מבחינה הלכתית. במצב כזה, אם לא מצליחים להסתדר ויותר טוב להסתדר, אז נאלצים להגיע לדיון בבית דין שיכריע במחלוקות, בית דין או בית משפט. כידוע במדינת ישראל החוק המחייב הוא חוקי המדינה ולא חוק התורה, ולכן יש נטייה להגיש או להביא את המחלוקות בפני בית המשפט, ודאי שזה גם יותר קל כי הנתבע חייב להגיע. אז בואו נתחיל מהשאלה, נשאלת הסמכות, או האם מותר לתבוע בבית המשפט, באיזה מקרים מותר לתבוע בבית המשפט, ואז נמשיך לדיון בבית הדין. הרמב״ם כותב במקום מספר 1 דברים ידועים יחסית: כל אדם בדייני גויים ובערכאות שלהם, אף פי שהוא דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע וכאילו חרף וגידף. ירמיאל בתורת משה רבנו שנאמר: ואין המשפטים משפטים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים, לפניהם ולא לפני אדיוטות. הייתה יד הגויים תקיפה ובעל דינו עלם, ואינו יכול להוציא ממנו בדייני ישראל, נתבנו לדייני ישראל תחילה. אם לא רצה לבוא, נותן רשות מבית דין ומציא מיד בעל דינו. מה אומר הרמב״ם? אומר, בעצם פוסק את ההתחלה של פרשת משפטים לא במובן, לא כהוראת עשה, אלא כהוראת לא תעשה. כלומר, תחילת פרשת משפטים כתוב, ואלה משפטים אשר תשים לפניהם. המדרש, מדרש ההלכה מבין את זה, זה לא הוראה למשה רבנו, אלא זו הוראה לבעלי הדין. כשיש לך משפט, תשים אותם למשפט לפניהם, כלומר לפני הדיינים, להוציא שניים, להוציא דייני גויים ולהוציא דייני אדיוטות. הרמב"ם פוסק את זה במובן השלילי, כלומר את האיסור החמור להגיש תביעה לבית דין של גויים, וכותב על כך דברים מאוד מאוד קשים, שהוא חוזר אליהם רק לגבי מי שמקלל את הקדוש ברוך הוא. ללמדנו שבאמת הרמב"ם רואה את זה כאיסור מהרמות החמורות ביותר, כלומר ודאי יותר חמור מאכילת חזיר או משהו כזה. אני לא הולך בזה עכשיו למה זה ככה, למה האיסור הזה כל כך חמור, אבל באופן טבעי אפשר להבין בפשטות שכאשר אדם פונה לבית משפט של גויים, נראה גם את ההבחנה מה מאפיין את בית המשפט של הגויים, הוא בעצם נוטש את תורת ישראל וכן מעדיף על פניה את תורת הגויים, וזה כמובן דבר חמור מאוד. אגב, זה לא אומר שבית משפט של גויים הוא בסדר גמור, הוא אמור לדון את הגויים, אז אנחנו אין לנו שום טענות כלפי הגויים כשהם מנהלים את בית המשפט שלהם, יש לנו טענות כלפי היהודי שמגיש את התביעה בבית המשפט של הגויים. וזה מעניין גם לדייק בדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב: מי שדן בדייני גויים אז רשע וחירף וגידה ורמיאל בתורת משה רבנו, ואז הוא מביא את המקור: אלה משפטים שתשים לפניהם ולא לפני גויים, לפניהם ולא לפני אדיוטות. והשאלה היא האם מה שהוא כתב, את הדברים הקשים שהוא כתב, מי שפונה לבית משפט של גויים, נכונים גם לגבי מי שפונה לבית דין של יהודים שהם אדיוטות, כלומר שהם תלמידי חכמים, או שההוראה הכללית היא צריך לבוא לבית דין של תורה. מי שבא לבית דין של גויים, לא רק שהוא לא עושה מקיים את ההוראה, אלא עושה דברים חמורים מאוד. יש בזה מחלוקת. הרב ישראלי בסערת שוליים כעורך מאיר שיש להבחין בין הדברים, וכותב: דברים החמורים נאמרו רק מי שפונה לבית משפט של גויים, אבל מי שפונה לבית משפט של אדיוטות עובר איסור, עשו גזל, קבל ממון שלו שלו, אבל זה לא כל כך חמור כמו בית משפט של גויים. הרב יעקב אריאל, אתה נראה את זה פה בפנים, מבין שזה חמור באותה מידה כאשר בית המשפט של היהודים מתעלם מחוקי התורה, אומר זה לא שונה מבית משפט של גויים, אולי אפילו חמור יותר. אז בסדר, זה נקודה אחת בדיוק בדברי הרמב״ם. החלק השני של דברי הרמב״ם עוסק במקרה שבו אדם רוצה לתבוע בדין תורה, אבל לבית הדין של בית דין של תורה אין סמכות מחייבת כמו שקורה במדינת ישראל, ואז הנתבע מסרב להגיע. מה עושים? אומר הרמב״ם: תתבע בבית דין של ישראל, ואם הנתבע יסרב לבוא, תקבל רשות מבית הדין ותוכל לתבוע בבית משפט של גויים אפילו, ולקבל שם את ממונך. אז ואנחנו נגע בזה עוד רגע, להליך הזה קוראים כתב סירוב, נגע בו שוב, הכל היום נחסוק בראשי הפרקים, כל נושא אפשר לעסוק בו שהוא שלם באמת, הכל פרטה ודקדוקיו. מהרמב״ם יש עוד דיוק אחד חשוב, הרמב״ם כותב, מדבר על מצב שאדם תובע, מתמקד בשאלת הערכאה שאליה פנית, אומר, אם פנית על הערכאה שגויים, החוק שלהם זה לא מעניין, גם הם דנים לפי חוק, דיני ישראל, עברת איסור חמור. הדגש הוא על, על הדיינים, מי הם הדיינים? ואם הדיינים הם גויים, אז יש איסור. מה קורה במצב הפוך? שאתה פונה לבית משפט של יהודים, שדיין לפי חוקים שגויים, אז את זה אפשר לדייק מדברי הרשב"א, יש תשובה חשובה מאוד של הרשב"א במקור 2. שוט הרשב"א, לא, שוב, הדיוטות מדבר על, על השופט, כשרות האישית שלו, גם שופט שאינו תמחם, יש בו אותו איסור. אבל מה קורה לגבי המצב שבו הבעיה היא בחוק ולא בשופט? אתה בא לבית דין שכולם רבנים מצוינים, הם דנים לפי חוקי גויים. אני אומר במפורש, אנחנו עכשיו עוסקים בחוקי גויים, לא במדינת ישראל, שהיא יושבים בה שופטים יהודים, חוקים של יהודים, שהם חוקי התורה, אנחנו ניגע בזה. אבל כרגע אנחנו עוסקים יהודי שמתדיין בארצות הברית. הרשב"א במקור 2 עוסק במקרה שבו יהודי פונה אליו, יש ויכוח בין שני אנשים, ואחד אומר, אנחנו פה נוהגים על פי חוקי הגויים, זה מנהגנו, וכך צריך גם לסוק. והרשב"א דוחה את הדברים בצורה תקיפה, אומר, נכון, באופן כללי בדיני ממונות, כל דבר שבממון, תנאי שבממון קיים, אתה יכול לתת כספך למי שאתה רוצה, אבל לא בצורה הזאת, ומסביר, ומכל מקום לנהוג כן, מפני שהוא משפט גויים, באמת נראה לי שאסור, לפי שהוא מחכה את הגויים, וזהו שהזהיר התורה לפניהם ולא לפני גויים. כלומר, קודם כל אומר, כשהשאלה, שאלת ההתנהלות שלך, אם אתה אומר, אני רוצה לתת כספי לפלוני או לאלמוני, אין שום בעיה, אבל אם אתה אומר, אני עושה זה כי אנחנו קיבלנו עצמנו את חוקי הגויים באופן גורף, הדבר הזה אסור, וזה נאמר לפני ולא לפני גויים. כלומר, הוא מבין שלפני ולא לפני גויים מדבר גם על החוק ולא רק על השופט, אוקיי? והדבר שני שהוא אומר שהוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו מצד אחד פוסקים דינה דמלכותא דינה, שזה נותן סמכות לחוקק חוקים למלך, גם שוב אני אומר, גם בארצות הברית, גם במדינות, לא במדינת ישראל, נותן סמכות למלך לחוקק חוקים. איך דינה דמלכותא דינה חי עם ההוראה הזאת? התשובה, אנחנו יכולים לחלק כל מיני חילוקים, אחד מהם יהיה הסמכויות, דין למחות הדין יעסוק רק בעניינים הקשורים אל המלך, ניסים וכדומה. אבל הדבר השני, זה השאלת, וזה פסיקת הרמ"א. הרמ"א אומר, דין למחות הדין תקף במקום שהוא להנאת המלך, או במקום שהוא לתיקון הקהל, לתיקון המדינה, והוא תקנה ולא החלפה של התורה. וזה מה שהרשב"א פה אומר. יש הבדל בין, אתה יכול לקבל הסדר מסוים, לומר, אני מתחייב כך, מתחייב אחרת. ולומר, אני, המנהג שלי הוא לא מנהג ספציפי לשלם ככה או לבטל עסקה במקרה כזה או אחר. המנהג שלי הוא לנהוג לפי משפטי הגויים. זה אתה לא יכול להגיד. נאמר את זה כאמירה גורפת. אני אתן דוגמה. יש שאלה כללית יותר, יישוב, מתי מנהג המדינה, מתי חוק המדינה יוצר מנהג? אוקיי? וזה שאלה כללית. מופיע גם באחרונים, שוב, ההבחנה הזאת. לומר, המנהג שלנו הוא באופן כללי, באופן גורף, על פי חוקי המדינה, מנהג הזה לא מתקבל. זה מנהג שהחלטת להחליף את התורה בחוקי המדינה. זה לא מתקבל על הדעת, כמו שכותב הרשב"א. אני אראה את זה עוד רגע בצורה, איך הוא מנמק את הדברים. אבל אם אתה אומר, יש חוק ספציפי, כולנו מכירים אותו, כולנו יודעים שמי שקונה מוצר יכול להחזיר אותו תוך 14 יום. אני לא יודע אם הדבר הזה תקף על פי הכללים של דינה דמלכותא דינה, אבל אם כולם יודעים את זה, וכולם קונים או מבטאים עסקאות על דעת החוק הזה, אז החוק הזה מחייב לא בגלל שהוא החוק, אלא בגלל שהוא המנהג. אז נחזור חזרה לרשב"א. מכל מקום לנהוג כן מפני שהוא משפט גויים, באמת נראה לי שאסור, לפי שהוא מחכה את הגויים, וזהו שהזהיר התורה לפניהם ולא לפני גויים, ואף פי ששניהם רוצים בכך, והוא דבר שבממון, שלא הניחה תורה את העם, שהוא לנחלה לו על רצונם, שיקרו את חוקות הגויים ודיניהם, ולא עוד אלא אפילו לעמוד לפניהם לדין, אפילו בדבר שדיניהם כדין ישראל. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן תורה שכוללת גם דיני ממונות, הוא לא ישיר, הוא לא אמר, דיני ממונות זה מה שתחליטו מה שאתם רוצים. הקדוש ברוך הוא טרח לכתוב לנו את דיני ממונות שלו. אז לבוא ולהגיד, זה אופציה, הקדוש ברוך הוא מה שנתן, זה אופציה, ואנחנו יכולים עכשיו לבחור מה שאנחנו רוצים בדרך שקבלת הציבור, או מנהג שזה גם קבלת הציבור, זה לא. ושוב הוא אומר, לפניהם ולא לפני גויים, אומר, אפילו לדיינים גויים שדיינים לפי דיני ישראל אסור, ודאי שאסור במקרה הפוך, דיינים יהודים שידונו לפי חוקי הגויים. זה ודאי יותר גרוע, כי החוק יותר חשוב מאשר הדיינים. ובכלל, עוקר כל דיני התורה השלמה, ומלאנו לספרי הקודש המקודשים שחיברו לנו רבי, רב רבינה ורב אשי, ילמדו את בניהם דיני הגויים, ויבנו להם במות תלועות בבית מדרסי הגויים, חלילה לא תהיה כזאת בישראל, חס וחלילה, שמתחגור התורה עליה עסק. אומר הרשב"א, לא יכול להיות הדבר הזה. שאומר, אנחנו יכולים, המנהג שלנו זה לדון לפי, לא לפי חוקי התורה. איזה מנהג זה? בשביל מה ניתנה תורה? כן, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתת לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, הוא היה כותב, במקום רבע מהתורה שעוסק בדיני ממונות, היה כותב שם, תעשו מה שנראה לכם. או כמו שהוא נתן הגויים את מצוות דינים, תעשו מה, תחקקו חוקים כמו שנראה לכם. הקדוש ברוך הוא נתן עם ישראל תורה, משפטים בל ידעום לגויים, לגויים הוא אמר, תעשו מה שאתם מבינים, וליהודים אמר, תעשו מה שאני מבין. אז אפשר לתקן תקנות ספציפיות, אבל אי אפשר להחליף את התורה כולה, ולכן אסור להידיין בבית, להגיש תביעה בבית משפט של גויים. זה ברור, וגם לא בבית משפט של יהודים, שדנים לפי משפטי הגויים. כך כותב הרשב"א. ושוב, ההבחנה, איפה עובר הגבול בין דינא דמלכותא לבין האיסור הזה, איסור הרכאות? אני מביא את דברי הרשב"א, שהם גם עברו ברמה, ואני נותן חלק מהתשובה, במקור 3, ולעניין דינא דמלכותא דינא שאמרת, בוודאי לא אמור, אלא במה הדיקה הומנא דמלכא, סמכות המלך, ובדברים שהם מדיני המלכות. דינא דמלכותא אמרו, דינא דמלכא לא אמרו. המלך לא יכול להגיד כל מה שהוא רוצה, אלא רק הדברים שקשורים אל המוסד שלו. אלא כמו שאנו, יש לנו משפטי מלוכה, כמו שאמר להם שמואל לישראל, דמלך מותר בו, כך בשאר האומות, דינים ידועים יש למלכים. דיני, דבר מעניין, תמיד אומרים, דין מלכותא דין, זה נכון מאוד, אבל מה יש בארץ ישראל? משפט המלך. ליהודים יש משפט המלך, לגויים יש דינא דמלכותא, אבל דינא דמלכותא עוסק באיזושהי חבילת נושאים מסוימת, כמו מה שמופיע במשפטי, בפרשת, בספר שמואל, בפרשת המלך, גביית מיסים וכדומה. אבל הוא מוסיף, אבל דינים שדנים בערכאות, אין אלו משפטי המלוכה, אלא ערכאות דנים לעצמם, כמו שימצאו בספרי הדיינים, שאם אין אתה אומר כן, אם אתה תקבל גם את הערכאות, ביטלת חס ושלום דיני ישראל, הוא כבר בא לידי ואמרתי כן. מה הוא אומר? הוא אומר קודם כל דבר שמתאר מציאות משפטית היסטורית, שבה בעצם מתנהלות, מערכת המשפט מתנהלת באיזה שני, בשתי קומות, בשני מסלולים, שהם לא קשורים אחד לשני. יש את משפט המלך, הדברים שהמלך מתעסק בהם. צריך לזכור פעם, המלך זה לא מדינה מודרנית. המלך בתקופת הרשב"א לא מתעסק ברווחה, לא מתעסק בניהול הכלכלה, הוא לא מתעסק במתן שירותים לאזרחים. מה שהוא עוסק בעיקר זה בעצמו ובביטחון. הוא גובה מיסים לעצמו, כן, עושה את מה שהוא רוצה בשביל הצרכים שלו, ומספק לאזרחים בתמורה ביטחון, את המסגרת החיצונית. את הניהול ענייני הפנים של המדינה, כולל ענייני הפנים המשפטיים, המלך לא נגע בזה כמעט. כמעט ולא. אני אומר עוד פעם, הוא מתערב בכל מיני דברים, אבל זה לא אחריות שלו לדאוג לילד לבית ספר. זה לא עניין שלו בכלל. הממלכה...
הם לא נגעו, המערכת המשפטית, היו מלאכים שנגעו.
אוקיי, עכשיו, המשפט שנהג היה משפט נוצרי, היה משפט רומאי, המלך אומר, זה יש מערכת משפט, משפט פרטי שעוסק בעניינים שביניהם לחברו, זה לא נבן ביזנס. אני לא צריך לדאוג לזה. יש משפט, כל עולם, כל חברה צריכה משפט. אבל זה לא, המלך לא קובע את החוקים. זה, יש את הקודקסים, אני אומר, שמסתובבים, של החוקים, ועל פי המדנים. אז אומר הרשב"א, אם אתה שואל אותי, האם משפט המלך מחייב? הוא מחייב. כי מה שהמלך אומר זה מחייב אותי. מה שהערכאות עוסקים בהם זה לא מחייב אותי, כי אם כן, אני מבטל, תתבטל כל התורה כולה. עכשיו, יש אחר כך שו"ת מעריז אנזיל, שוב מהאחרונים, שמבחין בין בין דינא דמלכותא דינא ובין ערכאות. כלומר, יש הבדל בין מערכת המשפט ובין מערכת הפוליטית. המערכת הפוליטית המחוקקת, אנחנו מקבלים אותה כדינא דמלכותא דינא במקומות שבהם יש דינא דמלכותא דינא. אבל את הערכאה המשפטית אנחנו לא מקבלים. זה אומר למשל, יכול להיות מצב שבו החוק הוא יהיה חוק תקף על פי ההלכה. והרשב"א מביא דוגמאות לזה, נגיד שהחוק, המלך אומר, צריך לעשות דלתיים, לעשות, לבנות גדר או חומה סביב השכונה. הדבר הזה מחייב את התושבים. אבל איפה התקיים הדיון, מי צריך לשלם, מישהו שלא משלם, איפה תובעים אותו? בבית דין של ישראל. כלומר, הערכאה, המוסד, הוא בית דין של תורה. החוק יכול להיות בתוך בית דין של תורה, החוק של המלך. זה נשמע לפעמים מוזר, אבל אני אומר, עושים את זה גם היום כפרקטיקה, כדבר כמעט יומיומי. כלומר, בתי הדין שמקבלים את דין הנוחות הדינה, גם במדינת ישראל, וכל הנושאים שבהם מקבלים את חוק המלך, את דיני המדינה, הם פוסקים על פיהם בתוך בית דין של תורה. עכשיו, מה זה, למה זה חשוב? למה זה משנה אם אתה, אם כבר אתה דן לפי חוקי המדינה, מה זה משנה באיזה ערכה אתה עושה זה? התשובה היא גם, כשאתה לוקח חוק, קודם כל, היישום של החוק נעשה לפי כללים שהם לא דווקא בתוך החוק הזה עצמו, וגם צורת החשיבה, יש חשיבה משפטית ההלכתית שונה מהחשיבה המשפטית של מדינת, אפשרית במדינת ישראל או במקומות אחרים, ולכן אתה אומר, אני לוקח את החוק של המלך כתקנה, מכניס אותו לתוך המערכת ההלכתית, ואז הוא משתלם בתוך המערכת ההלכתית הקיימת. למשל נגיד, ניתן את הדוגמה הכי פשוטה, דיני הראיות בהלכה הם הרבה יותר מחמירים, הם דורשים ראיות, אני אגע בזה קצת, ראיות ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר דיני הראיות במשפט הישראלי. אז נגיד שקיבלנו את החוק שאומר פגיעה בזכויות יוצרים מחייב, אפשר לחייב בן אדם 100,000 שקל ללא הוכחת נזק. אבל איזה רמת הוכחה צריך בשביל לדעת שהייתה פגיעה בזכויות יוצרים? אם אתה תלך לבית המשפט, 51%, תלך לבית דין של תורה, מעבר לספק סביר. אז אני לוקח את החוק הזה, שהוא תקנה טובה, אבל אני מיישם אותו בתוך המערכת ההלכתית. לכן יש הבדל עצום באיזה ערכאה אתה נמצא, והאמירה שיוצאת גם מהרשב"א פה פעם ראשונה, ואחר כך ממשיכה במערכת זנזיל, ובדרך כלל מקובלת על ידי כל האחרונים, היא שבכל תביעה ממונית, גם אם נקבל את הכלל הדינה למלכות הדינה, הדיון יהיה בבית דין של תורה, ולא בבית המשפט. זה מתקשר, זה דיברנו בעבר, שמכך שהמוסד הדתי, המוסד הקדוש, בתוך הממלכה היהודית, הוא בית הדין. המערכת המשפטית היא המערכת הקדושה, המשפט האלוקים הוא. ולעומת זאת, המערכת הפוליטית, שם לא צריכים להיות רבנים בהכרח, לא, ואפילו אסור להיות, אסור שיהיו שם כהנים. ולכן, ההלכה מכבדת את המוסדות הפוליטיים, אגב, גם של הגויים, וודאי של היהודים. אבל היא אומרת, את המשפט תשאיר לאלוקים. המשפט, בית הדין יהיה בית דין של תורה, בתוך המערכת התורנית, החוק התורני, אפשר לשלב באופן נקודתי חוקים, את חוקי המדינה, על פי הכלל דינה דמלכות הדינה. אז יצא לנו מכאן שתביעה בבית משפט שגויים אסורה, הכלל דינה דמלכות הדינה, אם ניישם אותו, ניישם אותו בתוך בית דין של ישראל, שידון לפי דינה דמלכות הדינה. ואחרון, זה מה שאומר בדברי הרמב״ם, כאשר אדם מסרב לבוא לדין תורה, והסמכות האכיפה נמצאת בידי הגויים, אז אתה מקבל אישור מבית הדין לפנות לבית משפט של גויים, ושם כבר תקבל ממש מגיע לך. אני מבין שכן. אני מבין שכן, אבל ודאי, גם נגיד שהרמב"ם ראה את האיסור רק במוסד ולא בחוק, הרשב"א ודאי ראה אותו גם בחוק וגם במוסד, שניהם אסורים, שניהם בעייתיים. לפי הרשב"א, אתה לא יכול לבוא לבית דין של ישראל, להגיד, תדון אותי פה על פי משפטי המדינה. בלבד, כי אני קיבלתי לעצמי את חוקי המדינה, אגיד לו בית הדין, סליחה, אין דבר כזה. הקבלה הזאת לא תקפה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדינת ישראל ומוסדותיה. במדינת ישראל, בתי המשפט הם בסך הכל יושבים בהם שופטים יהודים, החוקים הם חוקי הכנסת, כמעט כל החוקים הבריטים כבר הוחלפו, וגם אלה שלא הוחלפו כבר תוקנו הרבה פעמים, אפשר, הסימנח, חוק בריטי זה חוק שקוראים לו פקודה, פקודת הנזיקין, יש עוד כמה פקודות, אבל ממש, כמעט כבר, החליפו כבר כמעט הכל. אז, ואז השאלה שעמדה בפני פוסקי דורנו, היא מה מעמדם של בתי המשפט של מדינת ישראל. מצד אחד, הם יושבים בהם יהודים, יש להגיד בהם לא לפני גויים. מצד שני, הם לא דנים לפי דין תורה. איך אנחנו חיים מהדבר הזה? לכאורה הרשב"א כבר ענה לנו, כן? אמר לנו שהאיסור נמצא במקומו. אבל נכנס פה מושג הלכתי שהציעו אותו כפתרון. אגב, אני ראיתי את זה כבר בדבריו של הרב גורן, בתף 1948, בתש"ח, הוא מפרסם מאמר בצופה, עיתון הצופה. יש דיונים, עוד לפני הקמת המדינה, איך תראה מערכת המשפט של מדינת ישראל. הרב גורן הוא אדם צעיר, בערך בן 30, תו זיכרוני, והוא מציע, עוד אין, כמובן אין מדינה, הוא לא רב צבאי, לא שום דבר, והוא מצטרף לדיון שהרב הרצוג התחיל כבר בשנת 39, בשאלה איך תראה מערכת המשפט של מדינת ישראל, בהינתן שהרוב בה הוא רוב חילוני, וההנהגה היא הנהגה חילונית. מציע הרב גורן את המונח הרקעות שבסוריה, אני לא יודע אם בעקבותיו, אבל במקביל, או אחר כך, השופטים הדתיים אימצו את המונח הזה בחום. ומה הרקעות שבסוריה? המונח הזה מופיע במקור 4, בגמרא בסנהדרין כ"ג, כתוב, זה פוסל דיינו של זה, שואלת הגמרא, כל כמיני דפסיד דייני, אדם יכול לפסול דיין? איפה נשמע כאן דבר הזה? להגיד, הדיין הזה לא מקובל עליי. מה פתאום? אמר רבי יוחנן, בהרקעות שבסוריה שנו, אבל מומחים לא. בהרקעות שבסוריה אתה יכול לפסול דיין. הרי מה, ממשיך אחר כך דיון, יש גם מחלוקת תנאים, כלומר, האמירה הזאת, זה פוסל, היא דעתו של אחד התנאים, להלכה פוסק הרמ"א את הדברים כך במקום מספר 5. והיראות שאין בהם חכמים, הראויים להיות דיינים, או שכולם עמי הארץ, וצריכים להם דיינים שישפטו ביניהם שלא הלכו לפני הערכאות של עובדי כוכבים. כלומר, יהודים חיים באיזו קהילה קטנה, שאין בה דיינים, תלמידי חכמים, ואנחנו לא רוצים שהם הלכו לפני בתי משפט שגויים, האיסור איסור חמור, מה הפתרון? ממנים הטובים והחכמים שבהם, לדעת העיר, אף על פי שאינם ראויים לדיינים, וכיוון שקיבלו עליהם בני העיר, אין אחר יכול לפוסלן. אוקיי, כלומר במצב כזה, עדיף למנות, להרכים ערכאה של, ערכאה של שופטים יהודים, שאינם תלמידי חכמים, והעיקר שלא תלך לבית משפט שגויים. ככה, ככה כותב הרמ"א. מפה רצו לומר השופטים הדתיים, כמו שאמרתי גם הרב גורן כבר חשב על זה, ואמר, במדינת ישראל הציבור חילוני לא רוצה לבוא לדין תורה, אז אין לנו ברירה, במצב כזה נקים לו ערכאות של, ערכאות שבסוריה, ערכאות של יהודים, שידונו את היהודים, אבל לא לפי חוקי התורה.
זה לא כל כך בשביל שונה הרמ"א, כי הרמ"א מדבר אם אין תלמיד.
נכון, יפה, הרמ"א במקומה. אבל בואו נתחיל, יש שתי הערות על ההצעה הזאת. הערה הראשונה היא הערתו של החזון איש, במקום מספר 6. אומר החזון איש כך, ואף על גב דלקה ביניהם דיין, שידון על פי משפטי התורה, מוכרחים להימנות בהסך מוסרי האדם, אינם רשאים לקבל עליהם חוקי עמים או לחוקק חוקים. הבעיה זה חקיקת החוקים. שהשופט קודין שלפניו, לפי הנראה אליו זו בכלל פשרה, וניכר הדבר שעזבו מקומה עם חיים לחצוב בורות נשברים, אבל אם יסכימו על חוקים, הרי מחללים את התורה, וזה נאמר השתסים לפניהם, ולא לפני הדיוטות. אומר הרב החזון איש, מה ש... בערכאות שבסוריה לא היה להם חוקים, היה להם, וזה בעצם היה מוסד שמחית לפי שיקול דעתו. אוקיי, אז הוא אומר, אם אין לך דיינים, ואתה מנה בעצם אנשים שמתנהגים כמו בוררים, הבורא מחית לפי שיקול דעתו, אתה לא מחליף את התורה, בסדר, אפשר לחיות עם זה. אבל אם אתה כבר מחוקק חוקים, אתה כבר מציג אלטרנטיבה, חס וחלילה אלטרנטיבה לתורה, וזה כבר בכלל האיסור, ואומר, אם אתה בכל אופן נוהג ככה, אז אתה עברת האיסור לפני ולא לפני הדיוטות, כלומר, כי אתה דן לפני יהודים, שלא דן לפי דין תורה, זה לא לפני גויים, זה לפני הדיוטות. אבל על החזון איש קשה, מי המאירי, המאירי הוא היה מהראשונים, והמאירי במקור 7 כותב כך, ברכאות שבסוריה שלא היו בקיאים בדין תורה, אלא שדנים לעומד הדעת ובחוקים ונימוסים. כלומר, לפי המאירי, היו חוקים ברכאות שבסוריה. אז אתה לא יכול להגיד שהבעיה חוקים. לחזון איש לא קשה, כי החזון איש דרכו הייתה שכיוון שהמאירי לא מופיע בבית יוסף, אז הוא לא מחייב, הוא לא פוסק מחייב היום, ולכן הוא באופן קבוע ושיטתי מתעלם מהמאירי, אבל פוסקים אחרים מתחשבים ומתחשבים מאוד בדעת המאירי, ומה הם יעשו? ופה מגיעה הערה נכונה, שכל דברי הרמ"א אמורים כאשר אין דיינים, אבל במדינת ישראל יש דיינים, יש אנשים שלא רוצים לבוא לדיינים, וזו, על זה לא דיבר הרמ"א, והדברים האלה עולים כבר מדברי נתיבות המשפט, במקום 8, שכידוע לא חי לפני הרבה שנים, לא בתקופת מדינת ישראל, וכותב כך, היינו במקום שאין בו לומדי תורה, והמחו עליהם את הערכאות שבסוריה, כדי שלא ילכו בערכאות כדי ליל בסימן ח'. ובמקום שיש לומדי תורה, אסור להעמיד דיין שאינו הגון, ואפילו יחיד יכול למחות. כלומר, כל זה, היתר הוא כשאין לך ברירה, יש לך ברירה, אין היתר. ובעקבות כך כותב הרב אריאל, או כעמדה הזאת, כותב מקור 9 במאמר הראשון שלו בתחומין, כותב דברים מאוד מאוד חריפים. יהודי דתי יודע על קיומו של משפט התורה, אבל מציאותם של תלמידי חכמים יודעי דת ודין, ובכל זאת מעדיף להישפט לפני הדיוטות אלו שמחמת אונסם כופרים בתורה, נחשב למחרף ומגדף ומרים יד בתורת משה, כדברי הרמב״ם, וישרור חילול השם מדאורייתא, ודינו כהולך להקראות שנוכרים. כלומר, הרב אריאל מחמיר יותר מאשר החזוניש. החזוניש כותב מקורות של הדיוטות, הרב אריאל כותב כדינו כהולך להרכאות של נוכרים, והוא ששאלתי אותו, הוא אומר לי כן, הפנה אותי למאמר יותר חדש, זה מאמר מתחומין א', זה היה לפני הרבה שנים, אבל הוא אומר, כיוון שיש פה בעצם החלטה שיטתית להזניח את התורה, יש להגיד שזה רק איסור גזל, יש פה גם היבט של חילול השם, הוא רואה את זה כדבר מאוד מאוד חמור.
אמרנו שברב אפשר להבין שאין חילול בלחאות של דיוטות מאוד.
אפשר דווקא, אני חושב שהרב ישראל הבין שיש חילוק, כי הוא כותב, כל ההולך דני גויים מחרף ומגדף, שנאמר, לפני ולא לפני גויים, לפני ולא לפני דיוטות. אז האיסור הכללי הוא גם, גם פה וגם פה, אבל הרב רואה את חומרת האיסור רק בלפני גויים, ככה פשט הדברים, ככה כמו שאני מבין, וכמו ש... אני הולך בעקבותיו של הרב ישראלי, רבו של הרב אריאל. הרב אריאל לא מבין את זה ככה. אומר, אם אתה, במצב שבו החליחו את חוק חמור לפני בית משפט של גוי, זאת היא עמדה התורנית המקובלת שרואה איסור חמור בפנייה של יהודי בענייני ממון לבית המשפט של מדינת ישראל. ויש כאן שופטים שנורא מזדעקים מזה, אומרים, אני לא, למה אתה קורא לי ערכאות של גוי? עכשיו, יש כאלה שגם רוצים לך לעשות בזה עם גשמק, אתם אומרים ערכאות של אקום, אז עובדי כוכבים, אז שופטים אומרים, יושבים שם שופטים מראה שמיים חלקם, אז הם לא מבינים מה רוצים מהם. אז קודם כל צריך לזכור, דבר ראשון, שהאיסור החמור מוטל על מי שמגיש את התביעה. אוקיי? זה דבר ראשון. עכשיו, אני אומר את זה, זה אמירה בעיני סופר חשובה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, צריך הגיע הזמן לקדם את המשפט העברי במדינת ישראל, אז לכן, שרת המשפטים צריכה לטפל בזה, ושראש ועדת חוקה צריך לטפל בזה, ושופטי בית המשפט העליון צריכים לטפל בזה, ואני, את התביעה שלי, תביעות קטנות, אני אחרי בית המשפט, כי זה מה, אני אפסח כל אזרח קטן. אז צריך לזכור שבהלכה, האזרח קטן הוא אחראי בגדול, והוא הכתובת הראשונה. הכתובת הראשונה לאחריות, והאיסור החמור, זה מי שמגיש את התביעה. לגבי אחריות השופט, יש מחלוקת. יש רבנים שרואים איסור להיות שופט במערכת המשפט של מדינת ישראל בענייני ממון, צריך לזכור, בענייני הפליליים או בענייני תעבורה או בענייני ודאי שופט צבאי אין בו שום איסור כזה משפט המלך, אבל בענייני ממון יש כאלה שרואים בזה איסור, ויש כאלה כמו הרב בושר וייס, וכך עולה גם דברי הרב מרדכי אליהו בתחומין כרך ג' טוב זיכרוני, שהם רואים בזה, הם רואים שבעיה זה לא השופט, השופט הוא מה הוא עשה, הבעיה זה בעלי הדין. ואני יכול להזכיר פה לחיוב את השופט נועם סולברג, שהיה שופט בזמנו, שהיה שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, היה לפניו דין תורה משהו על זכויות יוצרים של רמב״ם, והיה, והוא אומר בפסק הדין, הפצרתי בצדדים ללכת לדין תורה, אתם דנים על הרמב״ם, אז מה אתם באים לפה? והם לא הגיעו להסכמה לאיזה בית דין להגיע, יש שם ויכוח, ולכן אני נאלץ להכריע בין הצדדים. אז אני שואל, הבעיה זה השופט או הבעיה זה בעלי הדין? אני חושב שהשופט בסדר, אם השופט מתנהג ככה שהוא מפציר בצדדים לבוא לדין תורה, הוא ודאי שהוא בסדר גמור, וגם במקרה שם הוא גם בדק את עמדת המשפט העברי בסוגיה, עוד יותר טוב. אבל אני אומר, בעיני הכתובת הראשונה היא הצדדים, וגם מבחינה ציבורית, ככל שאנשים, יותר ויותר אנשים ויבוא לבתי דין של תורה, וזה קורה ברוך השם, אז ככל שזה ימשיך לקרות יותר ויותר, זה יחזק את בתי הדין. מה?
במצוות עשה.
בין המשפטים, יש תעשי לפניהם?
כאילו, מצוות עשה לך לדין.
כמובן שלא צריך לעשות מחלוקות. אם יש מחלוקת, צריך לבוא לדין תורה.
לדין תורה, זה
לא שקורה. אוקיי, על רב אריאל חלק השופט בזק. השופט בזק, אתה זוכר, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, כתב מאמר תגובה בתחום עין כרך בית. והוא, עיקר הטענה שלו הייתה שהבעיה היא נקרא, במקום שאני אגיד, נקרא מדבריו. העולה מכאן, מקור 10, ככל הקורא לבתי המשפט של מדינת ישראל, שנוסדו מכוח החוק, והסכמת הציבור, ערכאות שגויים, ויש אף מהדרים, שקוראים להם ערכאות של אקום, אינו ידע במחילת כבודו מהוסך. ההנחה כנגד ערכאות של גויים, כפי שמופיע בתלמוד ורמב״ם ובשולחן ערוך, מכוון בפירוש, אך ורק נגד ההליכה לבתי דין של השלטון הזר, תחת להזדקק לבית הדין של הציבור היהודי, כמו רואה את זה כעניין לאומי. אין עידן הכלל בשלט מהות הדין הדין עצמו שלפיו דנים. עד רבה היא מדגישה כי אפילו אם אין בית הדין הנוכחי דן על פי דיני ישראל אסור להזדקק אליו. דומה כי אפשר לומר בביטחון מבחינה זאת, כי בית דין של ישראל הדן על פי משפט נוכרי עדיף על בית דין נוכרי הדן על פי משפטי ישראל. דבריו פשוט מנוגדים בדיוק לדברי הרשב"א שכתב האיסור חמור הוא לדון לפי דיני הגויים, ואפילו אסרו ללכת לדון בדיני גויים עם לפי דיני ישראל. זה אפילו. הברור של הרשב"א, האיסור הפשוט הוא האיסור לדון על פי דיני גויים. מה? בדיוק, הוא נצמד רק לרמב״ם. אני אומר, גם ברמב״ם זה מאוד מאוד קשה לומר את זה. גם כשאני אדבר עם אנשי משפט עברים, שהם בסך הכל אוהדים את העמדה הזאת, אבל באמת, לפי, אם זה ככה, אם זה, אין שום איסור בזה. אומרת, נראה רגע, אז למה בכלל ניתנה תורה בכל של משפט? אבל תשימו לב, ואני הבאתי דברי השופט בזק בעיקר בשל הסיפה שלהם. בזאת לא באתי חלילה לטעון כי מצב רצוי שבתי דין של ישראל ידון לפי משפט נוכרי, לא מיני ולא מקצתי. כל כוונתי אינה אלא לומר כסילוף גמור לכל המרכאות שגויים. וזה בין המשפט החשוב. אני חושב שאני לא, אני בעמדתי היום יש לא צריך ליצור גוואלד. אני אומר, בואו נסכם שמהשופט בזק ועד החזוני שיש הסכמה שראוי לתבוע בבית דין של ישראל, בבית דין של תורה, זה מה שראוי לעשות. האם זה איסור כזה, איסור כזה, רק לא ראוי. שאלה טובה, אבל בוא נעשה את מה שראוי לעשות לפי כל השיטות, בסדר? וזה מה שחשוב, ולכן אני אומר, זה בעצם מחוץ לוויכוח. כלומר, אני חושב שגם רוב מוחלט, אני חושב, שהשופטים הדתיים, ודאי יש, השופטים יראי השמיים, מקבלים את זה, שהם רואים, אני אגיד את זה ציטוט אחד של השופט אלון, שוב, שהיה מראשי התומכים בערכאות שבסוריה, הוא אמר פעם בהרצאה ששמעתי אותו, הוא אמר, הייתי, אומר, אמרתי לשופט ברק כמה פעמים, אתה חושב, אתה ככה נמצא בראש הפירמידה, אבל יבוא יום והמשפט יהיה על פי התורה, אז פסקי דין שלי יהיו חלק מהתורה, יבדקו אותם, וכל הפסקי דין שלך אולי יצטטו אותם באוסטרליה, אבל פה כבר זה לא יהיה, לא יהיה רלוונטי. אז הוא אומר שגם השופט אלון חשב שהדרך, המטרה והשאיפה היא שהמשפט היא משפט התורה, וודאי לא ראה במצב הקיים, מצב לכתחילה, ואני אומר, בואו נסתפק בזה ונתרום כל אחד את חלקו לכיוון הזה. כן.
דיני המונות, מה? סתם, קצת מגזק.
כן.
יש לי כמה
שנים גרשתי. מה יש?
שופטים, אני לא... מה? בפועל, אדם שופט שדן לפי דיני המונות, יש
דין
של גזלן
או לא? זה מחלוקת. יש שאומרים שיש בזה איסור, ויש שאומרים שאין בזה איסור. אנחנו נגיד, עוד רגע נגיד בזה, למה, אחת הסיבות למה אין בזה איסור. למה הוא לא... ואני אומר... אני אומר, כי עוד נראה למה זה, אבל למה יש, למה אפשר להקל בזה? אבל ודאי אני אומר אותם, הכתובת הראשונה זה הנידונים, הוא הכתובת השנייה, זה ודאי. איך אני אומר, מי שלא מוכן לעלות לתורה שופט, אז גם כל מי שטבע בבית משפט בקהילה שלו שלא עלה לתורה. זה פשיטה. אחרי זה, נתחיל מהם ואז נעבור אליו. טוב, עכשיו כתב סירוב. ראינו ברמב״ם שבמקרה שהנתבע מסרב לבוא לדין תורה, בית הדין מתיר תביעה בבית המשפט. אני אומר אותם, אנחנו היום עושים פה ממש כל בראשי פרקים. קודם כל, מה זה אומר מוכן לבוא לדין תורה? אנחנו פועלים היום, בתי הדין פועלים במסגרת חוק הבוררות, שאנחנו נעסוק בכך בשבוע הבא. מה אומר חוק הבוררות? צריך לדעת איך הדברים עובדים בפועל. אבל מה קורה אם בן אדם בא לדין תורה? ואומר, אני מוכן לבוא, כי אני לא מוכן לחתום על הסכם בוררות. כלומר, אני לא מוכן לתת לך סמכות שתחייב אותי גם על פי חוק הבוררות. אני רק אומר לך שאני אדם ירא שמיים, ואני מתחייב לעשות כל מה שבית הדין יאמר לי. כתוב על זה במקור 11, בספר דברי גאונים, בספר שלושת האחרונים. מי שרוצה לעמוד על דין תורה, אך אינו רוצה לחתום עצמו על קומפרומייז, על הסכם בוררות, מבאר בשו"ת נאות דשא, דיש לו דין מסרב. כלומר, אם אתה לא מוכן לחתום על מה שיחייב אותך באופן סופי, לא בהתנדבות, לא יראת שמיים, אתה סרבן. והדבר הזה זה פרקטיקה יומיומית. באים לך אנשים נורא נחמדים, אני לא מוכן לחתום. לא מוכן לחתום, אתה סרבן דרך בית משפט. אין פה, פה, בית דין זה לא, זה לא שיחות מוסר ולא בנו אל עירת שמיים, בנו אל סמכות. אם אתה לא נתן לבית הדין את הסמכות, אתה לא נמצא פה. נקודה השנייה, הסכם בוררות סטנדרטי, הנוסח תמיד אומר, אני מקבל את בית הדין, בין לדין, בין לפשרה. הרבה אנשים מפחדים מזה, ואפשר אומר אפילו בצדק, אומרים פשרה, נתן לבית הדין סמכות לעשות מה שהוא רוצה, לא לפי הדין, אני רוצה דין תורה. מצד שני, שזה שאלה מתעוררת, כי באמת כשאתה כותב את הנוסח הזה, נוסח מאוד מאוד כללי. אפשר לעשות לכאורה, בית הדין יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני יכול להגיד שבער עמדה יש בעקבות נייר עמדה של מכון משפט ארץ, כנס דיינים, יש שם החלטת מדיניות של ארץ כעמדה, איך עושים פשרה בבית הדין, ואיך לא עושים פשרה. וההחלטה הזאת מגבילה את שיקול הדעת של הדיינים, לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, הם גם צריכים לנמק את ההחלטה שלהם, ויכול להיות שבית הדין יהיה ערעור על ההחלטה, זה נדבר שבוע הבא גם כן, בעזרת השם, וההחלטה תבוטל. אז מה קורה? אדם בא ואומר, אני מוכן לבוא רק לדין ולא לפשרה. ויש לפעמים, בעיקר זה מה שנקרא בקשות של דתיים, כן? דתיים מאוד אפילו. שהם יראת שמיים, אני רק דין תורה, לא מוכן פשרות בכלל. עכשיו, שום בית דין לא מוכן לדון ככה, זה נתון. ונקרא את אחד ההסברים של הציץ אליעזר, למה הוא לא מוכן לקבל טענה כזאת? זה הסבר הפורמלי, איך ניתן הסבר טיפה יותר מהותי. ביות הוא מנהג מקובל בכל בתי הדין שבארץ, שמחתימים את הצדדים השטר ברור שכתוב בו אין הדין אין הפשר, אני קורא מקור 12, לאו כמיני של בעל דין, אין, כאילו אי אפשר לקבל את טענתו של בעל דין שדורש ינהגו אחרת לגבי דידי, ושהוא יהיה רק לפי דין. מוכחה לזה, נראה לי דייש להביא מדברי חידושי הגאון רבי עקיבא איגר, שמביא בשם שו"ת מגן גיבורים, שכותב בשם הרש"ח, על מחלוקת בין תובע לנתבע, אחד אומר שרצונו להידיין בדין תורה, ואחד אומר שאין לו להידיין אלא בפני אחרים, בפתחי תשובה לשון רק בדיני הסוחרים, שכך הוא המנהג במקום שנעשה עסק, הדין אימו, התשובה הדין אימו, כיוון שבמקום שנעשה עסק יש מנהג לדיין כפי דין סוחרים ולא כפי דין תורה, מנהג מבטל הלכה אין שם. יש מונח שקוראים לו בית דין של סוחרים, שאומר בתוך תחום עסקי מסוים, מקובל שמדיינים בצורה מסוימת. נגיד, ניתן דוגמה ככה, ניתן דוגמה למשל, שרצו ליישם את זה ככה, למשל, בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין. עורכי הדין הקימו לעצמם בית דין, כמו שהסוחרים, פה זה עורכי הדין, שאומר, קבעו לעצמו תקנון, קבעו לעצמו ערכאות. האם הבית דין של לשכת עורכי הדין הוא ערכאות שיש איסור להתדיין בפניו? אומר, מביא רבי עקיבא איגר, שבמקרה של דבר שנמצא בתוך בית הדין, בית הדין של לשכת עורכי הדין, אתה צריך ללכת לשם. אגב, זה, אתן עוד דוגמה. דין שהתביעה שהגיעה לארץ חמדה, מישהו נגד המפלגה שבה הוא חבר, תובע את המפלגה, משיבה למפלגה, סליחה, בתקנון המפלגה נקבע שבכל מחלוקת תתקיים בפני, אתם יודעים, כל מפלגה מתוקנת יש לה מוסד בירור עתירות, כל אחד, לא זוכר, בכל מפלגה זה שם אחר, ובית הדין קיבל את זה, אומר, זה בקהילה הזאת, קהילת המפלגה, הסכמנו שככה יהיה הדיון, ואפשר לעשות את זה, כיוון שזה לא מדינה, זה עניין וולונטרי להיות שם בפנים, אז או מי שימצא, כן, מי שחלק מהמפלגה הזאת נידון שם, מי שעורך דין נידון בבית הדין של לשכת עורכי הדין, משמעתי, זה תקף. אז אומר, מסיק מזה הרב ולדנברג כך. ועדיין קל וחומר, אני שלוש שורות מהסוף. אם מהני מנהג בזה לידיין כפי דרך הסוחרים ולא כפי דין תורה, מכל שכן דמהני מנהג לידיין לפני בית דין, אין לדין, אין לפשר, שגם זה תורה הוא, ולא יוכל השני לדרוש שיתנהגו רק כפי דין תורה. כלומר, אם המנהג מאפשר ומחייב אותך להידיין בפני בית הדין של הסוחרים, אז המנהג לכתוב בכל הסכם ברות שכל בתי הדין בעולם בין הדין בין הפשר, המנהג הזה לא מחייב, ודאי שהוא מחייב. ועוד פעם הוא אומר שגם זה תורה הוא, המנהג הזה הוא מנהג תורה. ולמה הוא תורה? יש פה כמה קומות, יש קומה ראשונה, יש מקומות שבהם ההלכה מורה לפשר, לדוגמה, כאשר אדם חייב שבועה, ההלכה נפסק בסימן י"ב, ש... צריך לפשר על השבועה, לא להשביע אותו, אלא חייב אותו חיוב חלקי. אז יש כאלה שאומרים, טוב, בסדר, זה אני מוכן. אבל יש כאלה, יש מקרים, למשל, שאנחנו מסתמשים בסמכות הפשרה, ואת ניגע בזה, בנוגע לקבלת עדים פסולים. אבל נראה את זה, דיני הראיות מאוד מגבילים, יכולים, מאפשרים לקבל עדים מאוד מאוד ספציפיים, בפועל זה אף לא קורה. הסמכות של בית הדין לקבל עדים שאינם עדים כשרים ולשמוע אותם בימינו היא במסגרת הפשרה, אנחנו נראה איך זה עובד בדיוק, ולכן בית הדין מתעקש על סמכותו לדון בין עדים בין הפשרה. אני אומר, פעם שמעתי יצא משמו של הרב דיכובסקי שאומר, אם אתה לא סומך על בית הדין, אתה חושש שהוא ישתמש בסמכות הפשרה באופן שרירותי ויעשה פשרה פשוט חצי או משהו כזה בלי נימוק ובלי סיבה, אז צריך לכתוב, אני ידון בין לדין, בין הפשרה קרובה לדין. פשרה קרובה לדין, האחרונים כותבים, הראשונים כבר, שזה עד שליש מהדין. כלומר, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אתה יכול טיפה לזוז, ימין השמאלה לפי הנסיבות. אז אני אומר, אז אנחנו עם, עוד פעם, כן?
אם כל הדין שלך מסתמך על עדים שלפי דין תורה אתה לא יכול לטבל
אותם. עוד דרגע נגיע לזה. נדון בזה בצורה מסודרת, יש איזה תשובה. אבל אני, בסדר. אני לא רוצה להסביר כרגע כי זה נושא בפני עצמו, עוד רגע נגיע. אז אנחנו ראינו אדם שהוא סרבן שלא מוכן לחתום על הסכם בורות בכלל, אדם שהוא סרבן שלא מוכן לחתום בין הדין בין הפשרה, ועכשיו, מה קורה עם אדם? הוא סרבן ידוע, האם כל פעם צריך לחזור על התהליך הזה, לתבוע אותו ולקבל יותר, או שמספיק לנו שהוא ידוע שהוא סרבן, וניתן דוגמה, חברות הביטוח במדינת ישראל לא מוכנות לבוא לדין תורה, בנקים לא מוכנים לבוא לדין תורה, ויותר מזה, מדינת ישראל, היועץ המשפטי אוסר עליה לבוא לדין תורה. מתיר לה לבוא רק לבוררות על פי חוקי מדינת ישראל. את זה הדרך שהוא מאפשר לה, יש הוראת יועץ משפטי בעניין הזה. אז האם אני, כל פעם שיש לי תביעה נגד מדינת ישראל, אני צריך לבוא לבית הדין, להגיש תביעה, ישלחו את זה, יקבלו תשובה, לא. אז לזה יש דברים חשובים בפירוש, בספר, כספר קודשים על השולחן ערוך, מקור 13, ממש מופיע על הדף. הוא כותב כך, מי שידוע עליו, שיודע מאליו חיוב שלא לעשות טבלה, והוא ממונה בעירו, חשוב, תועיל את צדק בני ישראל ויועים. כלומר, ידוע שהאדם הזה הוא באופן שיטתי מסרב, זה לא עוזר לתבוע אותו בבית דין של תורה. יש לומר לשייך בזה מעין מה שאמרו חז"ל, חבר אין צריך התראה. אין צורך לתבוע אותו שוב. התראה, הסיבה, הצורך לתבוע בבית דין של תורה בשביל לקבל כתב סירוב, הוא כדי להסביר לבן אדם, אולי הוא לא יודע, אולי הוא לא מבין. ולכן, העולה מדברי הכסף הקודשים כך, כאשר אדם יש לו תביעה נגד יהודי אחר, גם אם מדובר חילוני, גם אם אתה אומר בטח הוא יסרב, מה פתאום הוא יבוא, אתה צריך, או אפילו הצעתי לו בטלפון, אמרתי לו אתה רוצה לבוא לדין תורה, הוא אמר לי לא, זה לא מספיק, אתה צריך להגיש תביעה בבית דין של תורה, ובית הדין יפנה אליו, ויש משהו בפנייה הפורמלית, לפעמים זה גורם לאנשים לשנות את דעתם ולהגיע לבית דין של תורה, והיו הפתעות בעניין הזה גם כאשר נתבע הוא חילוני. יש אנשים נתבעים חילוניים או מסורתיים בוודאי, שמוכנים לבוא לבית דין של תורה. בוודאי כשהם רוצים לחסוך את ההידענות של שנים בבית המשפט, הם מוכנים לזה. ולכן להגיד מראש אני לא מוכן, וגם יש לזה גם אמירה, כמו שאתה פונה לבית הדין, אתה בעצם, קודם כל אתה מכניס בכלל למודעות של האנשים, שיש בכלל אופציה כזאת. אבל אם מדובר על גוף שאסור לו להידען בדין תורה, כמו מוסדות מדינת ישראל, או גוף שבאופן מסורתי ושיטתי מסרב לדין תורה, כמו חברות הביטוח, אין צורך, כן, אני קיים את תהליך שרק כזה, הליך של סופו ידוע מראש, רק בשביל לקבל את היתר. בכל אופן אני אגיד משהו, ושוב, אני, סוגיית כתב סירוב, סוגיה גדולה מאוד. אחת השאלות הגדולות לגבי כתב סירוב היא, אחרי, קיבלתי כתב סירוב, תבעתי בית המשפט. מה כתב סירוב הזה מתיר לי? היום מתיר לי לקבל רק את מה שמגיע לי על פי דין תורה, או שמתיר לי לקבל כל מה שיפסוק לי בית המשפט. בעניין הזה יש מחלוקת. כתב, ראיתי משמו של הרב אליושיב, ומקורותיו חזקים מאוד, מופיע כבר בנתיבות, ועוד לפני כן, שאומר, לכל היותר מגיע לך רק את מה שמגיע לך על פי דין תורה. כלומר, אחרי שתתקבל עם בית המשפט פסק דין, תלך לרב, שיבדוק את התביעה שלך, יראה מה מגיע לך על פי דין תורה, ורק את זה מותר לך לקחת. לעומת זאת, המהרשם, שהוא האחרון, כן, הוא לפני הרב אליושיב, הוא חולק בעצם על מקורותיו של הרב אליושיב, אומר המהרשם, כאשר אדם מסרב לדין תורה, הוא עושה שני דברים. קודם כל, הוא עובר איסור, כי אדם צריך לבוא לדין תורה. דבר שני, הוא מקבל על עצמו את פסיקת בית המשפט. וגם יש בזה הרבה, מי שראה פעם איך נראה, מכתב סירוב או מייל סירוב, אדם כותב, אם יש לך, אני לא מוכן לבוא לשום בית דין, אם אתה רוצה, תתבע אותי מבית המשפט. הוא אומר, אני מוכן, זה מה שאני רוצה. אז לא, אין שום סיבה שאני לא אקח את כל מה שבית המשפט נותן לי, אם האדם הזה קיבל את זה על עצמו. זה הסבר אחד. יש הסבר שני שאומר, כאשר אדם מסרב וקיבלת כתב סירוב מבית הדין, הכתב הסירוב הוא בעצם, יש בו בעצם פסק דין שאומר לך, שאומר לך התובע, זכותך לקבל מבית המשפט כל מה שהוא יפסוק ככנס על הסרבן הזה. זה כנס על הסרבן. שלא יהיה חותן נזכר, שהוא גם הולך לבית משפט, ובסוף יגיד, ועכשיו תיקח רק מה שבית הדין נותן. ואני אומר, זו עמדתנו באופן כללי. אני אומר, ואפילו היה דיון בשאלת מה קורה כשבית המשפט מחייב ריבית. וגם הזה הרב אריאל הורה שאפשר לקבל את הריבית. הוא אמר, אולי רצוי לא לקחת את כל הריבית, רק את חלק מהריבית. זה תלוי גם איזה ריבית מדובר. כן, יש ריבית פיגורים, נגיד, דברים שהם כנס קבוע בחוק. כמו למשל, עננת שכר, יש יותר סיבה לקבל, וזה בסופו של דבר הוא אמר לעשות שאלת חכם. אני אגיד עוד סיבה אחת מעשית, בעד שיטת המהרשם, ואני לבים עליה. השיטה הזאת שאומרת, אחרי שאתה גמרת בבית הדין, תלך לרב שתשאל אותו מה לעשות, היא שיטה שטובה, כשאתה טובה בתביעות קטנות, 30,000 שקל, קיבלת פסק דין מתביעות קטנות, של דיון של 20 דקות, 3-4 עמודים פסק דין, אתה אומר לרב, הרב היה ככה וככה וככה, וכמה מגיע לי לקבל. כאשר אדם תובע תביעה ליקויי בנייה של 200,000 שקל, כתב התביעה הוא 150 עמודים, כולל דוחות מומחים על הליקויים, המומחים עלו לעדות בפני בית המשפט, בית המשפט החליט לקבל חלק מהליקויים, חלק הוא החליט לא לקבל, וככה וככה. עכשיו אתה תבוא לרב, תהיה לו הרב, קרה ככה וככה, מה מגיע לי? הרב צריך עכשיו לקרוא ספר של 500 עמודים, כן? כתב התביעה שלך, כתב ההגנה, ואת הפרוטוקולים של הדיונים, יש לה עדויות, ולהתעמק בדוחות המומחים, האם באמת המומחים דייקו בדבריהם או לא דייקו בדבריהם, ואיך אתה מחייר את הליקויים, וזה וזה וזה. זה דבר שלא עושים, כן? אנחנו צריך פה לפתוח פה, אתם יודעים כמה תיקים יש במדינת ישראל בשנה, תיקים אזרחיים? זה 300,000, כן? אנחנו צריך לפתוח פה, הם דיינים שישבו יום ולילה לקרוא את כל התיקי בית המשפט, לעבור עליהם אחד אחד ולראות כמה מגיע לך לפי דין תורה. וגם אחרי שתגמור לקרוא, אוקיי, אז בהרבה מאוד מקרים קראנו, הבנו כבר את כל העובדות ברורות. אם היית בא לדין תורה, היית חותם בין הדין בין הפשרה, נכון? אז במקום שיש מחלוקת הלכתית, בית הדין אומר, טוב, יש מחלוקת, אולי שורת הדין היא מוציא בחברה עליו הראייה. יש סף מחלוקת, לא תקבל כסף. בדין, בפשרה תקבל, בפשרה נעשה פשרה לשבועה, נעשה כל מיני דברים. אבל במקרה שהלכת לבית המשפט, לא חתם בין הדין בין הפשרה. הנתבע לא חתם. אז לפי מה תדון אותו? לפי שורת הדין המינימלי מינימלי, אני כבר אומר לכם, פטור, פטור, פטור בכל פסקי הדין. כמעט כל דבר תהיה מחלוקת ויהיה פטור. ולכן, אם אתה הולך עם זה בצורה הקיצונית, עם, עם שיטת הנתיבות הרב אליושיב עד הסוף, אתה אומר, אתה תקבל רק מה שמגיע לך לפי דין תורה המינימה, נכון? כמו שאין הסכם בורות, אין סמכות הפשרה, שום דבר, חוץ מזה שהרבנים יצטרכו לשבת יום ולילה לקרוא את התיקים, מה שאני לא, לא ראיתי אף אחד שעושה כפרקטיקה היום, הם גם בעצם יהיו מאוד מאוד מוגבלים ביכולת שלהם לפסוק. ולכן השיטה הזאת, אני קשה לי לראות איך מיישמים אותה, לעומת זאת, שיטת המהרש"ל, בכל הנביאים אחריו, היא שיטה מעשית, ואני אומר גם, בעיניי גם שיטה מאוד הוגנת, כלומר, אדם שסירב לדין תורה, עכשיו לבוא ויצור גיוולד, גם סירבתי, וגם עכשיו איך אתם חייבים אותי לשלם מה שבית המשפט אמר, בסדר, שלא יכולת נזכר. טוב, עכשיו אני גם בשתי סוגיות אחרונות, כשרות העדים ואומדנה, ופה אני עונה למה שאמרת, ונתחבר שוב גם לנושא הפשרה. הכשרות העדים על פי ההלכה, הדרישות הן, אני אומר, כאלה, אני אגיד לכם דבר אחד עובדתי, אני בערך 10 שנים בענייני בתי הדין, מעולם לא היה, אני לא הייתי בתיק ולא ראיתי תיק שהיו בו שני עדים כשרים. קודם כל, נתחיל מהעובדה הפשוטה, אף אחד לא, גם בצורה שאנחנו חיים היום, אף אחד לא מזמן שני עדים, אפילו לחתימת חוזה, נכון? חותמים על חוזה, אז חותמים על החוזה. אתה לא מביא שני עדים, בעולם של פעם, לפחות ידעת שזה הראיה שלך, היית מזמן שני עדים. היום בכלל אף אחד לא עושה את זה, קל וחומר, שאף אחד לא מזמן, אין לו שני עדים צמודים אליו, כן, כמו שאמרתי, בתיק בנייה, יש לך קבלן, אז מה, יש לך שני עדים, שולחים אותך לכל מקום, כן, בוא נראה את הצבע, איך צבעת את הקיר הזה, פה הקיר עקום, פה הבלטות לא עשית פוגות, פה ככה, מי מחזיק שני עדים שולחים אותך לכל מקום? ובטח לא בתביעות נזיקין, כן, שאתה הולך איתך בשני עדים, ששמה מישהו יעשה לך תאונה בכביש, אז הנה השני עדים, תראו, פגע בי. זה לא קורה. פשוט הם אינם, העדים אינם, שמבחינת הכשרות שלהם, הדרישות הן סומות. הבאתי פה בקיצור, מקור 14, אומר השולחן ערוך, כל הפסולים לדון, פסולים להעיד, חוץ מאוהב ושונא שקשרים להעיד, אף על פי שפסולים לדון. זה אומר קרובים, זה אומר נוגעים בדבר, וזה אומר רשעים. מקור 15 עוסק ברשעים, רשע פסול לעדות, אפילו עד כשר, שידע בחברו שהוא רשע, ואין הדיינים מכירים ראשו, אסור לו להעיד אמו, אף פי שהוא עדות אמת, ואין צריך לומר עד כשר, שהוא ידע בעדות חברו, וידע שידע השני שימו עד שקר, שאסור לו להעיד, כלומר, רשע, אדם שהוא עובר עבירות, ודאי עבירות ממוניות, וגם עבירות שבין אדם למקום, הוא פסול לעדות, זה אומר שאדם שלא שומר מצוות פסול לעדות, ואנחנו אומרים שאסור להצטרף עמו לעדות, אני להגיד לבית הדין. מקור 16, קטן פסול להעיד, אפילו אין נבון וחכם, עד שאביא שתי שערות, אחריות ג' שנים גמורות, קטן אצלנו זה גיל 13, אבל זה, כן, יש מקרים שרק ילדים רואים, נגיד בבית ספר, או, כן, מי ראה בכלל, ומקור 17, כל עדות שיש לאדם הנאה בה, פסול להעיד, זה נוגע בדבר, אז זה כבר, כן, אם כבר סוף סוף, בשעה טובה, כן, יש לנו דיון, כמו שאמרת, ליקויי בנייה, מי יודע על הליקויים? הפועלים שעבדו באתר, אז אתה תובע את הקבלן, והקבלן אומר, טוב, אני אביא לך עדים, מי העדים שלי? הנה, הפועל הזה והפועל הזה. אז קודם כל, הפועל הזה צריך להיות יהודי, כן? כי גוי פסול לעדות, דתי, שומר מצוות, וגדול, ועכשיו היא תיכנס לשאלה, האם הוא נוגע בדבר? לגבי פועלים, יש כתוב במיני פתחי תשובה, אומר את זה, שזה לראות עיני הדיין. זאת אומרת, זה לא כל עובד הוא פסול, אבל צריך לבדוק את זה, כן? כל אחד מבין שאם כתוב, זה לא, יש פסילה שהיא גורפת, שברור שהוא פסול, אם הוא מעיד על עצמו. אבל אם הוא לא מעיד על עצמו, אז זו שאלה. צריך לראות, אני מסכים איתך, שכל אחד מבין. אני לא אגיד לך, יש מקרים שעובדים, אתה מזמין עובד לעדות, זאת אומרת, אני לא רוצה לבוא. אני יש לי בעיה לבוא, אתה מעמיד לי מצב לא טוב, אני צריך להעיד מול המעסיק שלי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז אוקיי, אז ודאי שזה בעיה. אוקיי, אז יש לנו בעיה גדולה מאוד להגיע לעדים כשרים. עד מומחה שבוע הבא הרבה יותר קל. טוב, אז לכאורה הדברים, כן, אמרתי לכם אין עדים, אנחנו מצב קשה מאוד, מה עושים? אז תמיד אפשר להגיד טוב, פשרות, תקנות, עניינים, אבל לפני הכל בוא נכיר רמב״ם שנמצא בשולחן ערוך, שבעצם הופך לנו את כל ההסתכלות על דיני הראיות ההלכתי, דיני הראיות בהלכה בדיני הממונות. כותב, השולחן הובאתי פה את דבריו די בעריכות, כי זה מותר פה גם תהליך. במקור 18 הוא כותב כך, הדיין שבא לפניו דין שיודע שהוא מרומה, לא יאמר איך תכנו ויהיה קולר תלוי בצוואר העדים. כיצד יעשה, ידרוש בו ויחקור הרבה בדרישה וחקירה של דיני נפשות, נראה לו לפי דעתו שיש בו רמאות, או שאין דעתו סומכת על דברי העדים, אף פי שאינו יכול לפוסלן, שדעתו נוטה שבא הדין זה רמאי, ובא על אומה ועשית, אף פי שהם כשרים, ולפי תומה מעידו, וזה הטעם, או שנראה לו מכלל דברים שיש שם דברים אחרים מסותרים ואינם רוצים לגלותם, כולל לו דברים כיוצא בין אסור לו לחתוך את הדין, סלק עצמו מדין זה וידוננו מי שליבו שלם בדבר, וראי הדברים מסורים ללב. אומר דבר ראשון, הפוך, יש לך שני עדים כשרים, הביאו לך שטר חתום, הביאו לך הכל, הראיות הפורמליות הן בסדר גמור, ואתה מרגיש לא טוב עם זה. אתה מרגיש שיש פה משהו, משהו שלא מספרים לך, שיש פה, משהו פה לא נראה טוב, אתה לא דן. כלומר, הפורמליזם, הראיות הפורמליות, הן לא, הן ה-safe side. זאת אומרת, אני סומך על הראיות פורמליות, עכשיו אני מסודר. לא, ממש לא. האחריות של דיין היא לדון דין אמת. וראיות פורמליות לא פותרות אותך מלדון דין אמת. אם אתה חושב שהראיות הפורמליות הן לא תואמות לאמת, אז אל תדון. כן? תסוג אחור. זה שיטת הרמב״ם. שיטת הראש נפסקה בשולחן ערוך. כשהיה רואה הראש באומדנה דמוכח, וזה מושג חשוב, שהדין מרומה, היה כותב ונותן ביד הנתבע, שנשום דיין ישתדל בדין זה. צריך לזכור, כשאתה רואה דין מרומה, אם הדין מרומה הוא מצד, אם הדין מרומה הוא מצד התובע, אז אתה אומר, בעיה שאני נסוג, אני כבר פוגע בתובע, כן? אני לא מוכן לדון, לא מוכן לפסוק, אז התובע מפסיד. הראש היה עוד יותר אקטיביסט, ואומר, אני כותב פסק דין, ואני אומר, נותן הנתבע ביד, ואומר, אף אחד אסור לו לדון בתיק הזה יותר. כי התובע פה הוא חשוד, הוא נראה לנו רמאי, אני אין לי מספיק הוכחות, ואני בעצם לא כותב פטור, כי אני לא יודע מה בדיוק הדין. אני אומר, אבל שאף אחד לא ידון בזה יותר.
ומה קורה
אם זה הפוך? מיד נרא אז הראש ממש על בסיס תחושה הזו, התחושת בטן שיש פה בעיות לא דן ואוסר על אף אחד אחר לדון. באמת דברים אומרים כשהתובע רמאי, כשהנתבע רמאי אין עדיין יכול להסתנק, שלא יסתכר הרמאי ברמאותו. הנתבע רמאי, אגיד אני לא דן, אז הנתבע הפסיד, הנתבע הרוויח מהרמאות שלו, אלא ידרוש ויחקור יפה לבטל רמאותו, ונראה לו באומדן הדמוכח שהוא חייב, יחייבנו עם דיין מומחה ויחיד בדורו. זה מתבסס שוב על פסיקת הראש, שאומר, כשהראש היה רואה מישהו, הדוגמה של הראש, שיש נתבע, שואלים את הנתבע שאלות, והוא משיב תשובות גנובות, ככה הוא כותב. הוא לא עונה, לא עונה לשאלות. במצב כזה, או נגיד, הוא מסרב לענות בכלל. יש לך אנשים כאלה, כולם מכירים זכות השתיקה. זכות השתיקה, גם בהלכה וגם בחוק, הם רק בדין הפלילי. בדין הממוני, בדין הממונות, אין זכות שתיקה. שתקת, הפסדת. בבית המשפט זה גורף. בהלכה, שתקת, זה ראי נגדך. מה זו, בן צדין צריך לחשוב, מה לעשות איתך. אבל, והיו דברים מעולם, אתה שואל בן אדם, אתה אומר לו, סליחה אדוני, אתה ספר לנו פה סיפור, אתה לא מכיר את הבן אדם הזה, מעולם לא סיכמתם שום דבר, יש פה מייל, כתוב פה במייל, אתה כתוב מייל שלך, אתה כותב, ככה, תבוא תבצע את העבודה, אני אשלם, תסביר לי את זה. לא, אני מעדיף לא לענות. אמרנו, תודה רבה, אין צורך. וכנל, אני אומר, עכשיו, האם העבודה בוצעה? אני לא יודע. כדור רק הזמנה. אם הוא היה עונה, יכול להיות שהיה לו מה להסביר. אבל הוא החליט לא לענות בכלל, תודה רבה. אין צורך, אתה מסביר גם, אנחנו אומרים לו, תדע לך, זה שאתה לא עונה, ישמש רעי נגדך. מעדיף לא להתייחס. תודה, בסדר. או שונה תשובות גנובות, לא זוכר, כן? שום דבר הוא לא זוכר. מה שטוב לא הוא זוכר, מה שהשני שואל לא זוכר שום דבר. נשמע לא טוב, הראש מחייב על פי אומדנה דמוכה, המונח הזה מונח חשוב מאוד, על מה הוא מתבסס. עכשיו אנחנו קוראים את דברי הרמב״ם שמצוטטים בשולחן ערוך, שהם, כמו שמעתי, הופכים לנו את כל ההסתכלות לדיני ממונות, דיני ראיות בממונות. יש לדיין לדון דיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להם שהם אמת. אלה דברי הרמב״ם, הלכות סנהדרין פרק כ"ג. והדבר חזק בליבו שהוא כך אף על פי שאין שם ראיה ברורה. כלומר, אומר הרמב״ם, כמו שאמרתי גם נפסק פה, שבדיני ממונות בכלל לא צריך ראיות. אתה יכול לפסוק על פי הדברים שדעתו נוטה להם שהם אמת. הרמב״ם ממשיך שם, שולחן ערוך לא ציטט את זה. בשביל מה? מתי צריך שני עדים? במקום שאתה לא משוכנע. אם אתה לא בטוח, הוא אומר ככה והוא אומר ככה, שניהם נראים לך אמינים באותה מידה. ויש שני עדים, אתה סומך על העדים. אבל אם אתה משוכנע שבן אדם צודק בלי עדים, אתה יכול לחייב ממון. אם אתה משוכנע שבן אדם שקרן למרות שיש לו עדים, אתה אסור לך לחייב ממון. כי בעצם הדרג הראשון, שלב א' בדין תורה, זה לדון על פי השכנוע הפנימי שלך. זה שלב ראשון, שכנוע פנימי הוא גובר גם על ראיות, והוא גם מספיק ללא ראיות. ראיות הם רק כשאתה בספק, באים שני עדים, נראים לך בסדר, אוקיי, תסמוך עליהם. אבל משרבו בתי דינים שאינם הגונים ובעלי בינה, הסכימו, שלא יהפכו שבועה אלא בראה ברורה, לא יפגמו שטר ויפסידו חזקתו על פי עדות אישה או קרוב, אף על פי שדעתו סומך את הדבריהם. כל הדברים האלה זה מדלג פה, רבא מביא את סדרה של דברים שבהם אפשר להכריע ללא ראייה כשרה. אומר שולחן ערוך מביא את סוף דבריו, הסכימו בתי הדין בגלל שאי אפשר לסמוך היום על כל הדיינים, הרמה ירדה, שאין יותר דברים כאלה, אתה לא סומך יותר על השכנוע הפנימי שלך. וכן הם מוציאים היתומים להרבה ברורה, לא בדעת הדיין, ולא באומדן המת או הטוען. ואף על פי כן, אם עיד אדם נאמן בדבר, מכל הדברים נתתה דעת הדיין שאומר, שאמת הוא אומר, ממתין בדין ולא דוחה עדותו, ונושא ונותן עם בעלי דינים אשר יודו לדברי העד, ודורש וחוקר עד שדבר הדבר או יעשו פשרה, או יסלק מן הדין כמו שנתבהר. כלומר, אם אתה משוכנע ואין לך ראייה, תנסה לחקור עד שתמצא את הראייה. ומה זה אומר? זה אומר, אחד עורכי דין, אחד המקצועות שלהם, זה לפסול ראיות. אז מגיעה אישה להעיד, אישה היא עד פסול, שלא תעיד בכלל. לא, 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 לא. גם הרמב״ם אומר, גם למרות שאנחנו מפוסקים הם רק על פי ראיות פורמליות, שהאישה תעיד, וגם עד אחד יעיד. בוא נראה מה יש לו להגיד. נגיד יבוא עד ויאמר, היה סיכום, היה תשלום, התשלום בוצע בעברה בנקאית. עברה בנקאית? תביא לי את החשבון בנק שלך, תביא לי את דפי חשבון, בוא נראה אותם. אני יכול להיות בסוף שאני לא צריך את העד בכלל, העד נותן לי את האקדח המעשן, שאני לא צריך עכשיו יותר את העדות שלו בכלל. לכן אנחנו נשמע גם עדים פסולים בבית הדין, באופן קבוע. אז נשים לב מה אומר לנו הרמב״ם. בדיני אמנות סומכים לפי אומדן הדעת, כך היה שורת הדין, משרבו בתי דינים שאינם ראויים, דנים רק לפי ראיות פורמליות. וגם אז אנחנו לא נפסוק לפי ראיות פורמליות שאנחנו לא משוכנעים, ואם יש ראיה פסולה או משהו פסול, אנחנו ננסה לחקור. אבל האמירה הזאת של הרמב״ם לא התקבלה לגמרי, אלא יש כאלה שפוסקים כדעת הרשב"א, כדעת הראש, שמחייב על פי אומדן הדמוכח. וכך נפסק בפתחי תשובה, שם, במקור 19 לפני חיים. מכל מקום מערך בתשובת מרם השייך, ווציא כן מתשובה ראש, ושם עוסקים, דאיך עדיקה אומדנות טובה, אומדנות רבות, וליבוש לדיין שלם בדבר. ומומחה בדורו, ומוחזק איש ישר שאינו נושא פנים, מותר לדון על פי העומד, אף בזמן הזה. אנחנו מדברים על אומדנות מוכחות היטב. עכשיו, אוקיי, מי אתם מכירים היום בדין שיגיד על עצמו שהוא מומחה בדורו, מוחזק איש ישר שאינו נושא פנים? אבל בשביל זה יש פשרה. כשאתה אומר, אנחנו דין בין הדין בין הפשרה, הפשרה שלנו היא לדון ככה. ככה, אנחנו, הפשרה שלנו שאנחנו מוסמכים לדון לפי אומדנות. אני אומר, בארץ חנה זה כתוב על הדף, שאפשר לראות את זה. זה לא רק שאני אומר את זה לעצמי ועושה את זה בסוף. אני מסביר. פשרה כוללת גם אחר לפי אומדן דעת. פשרה כוללת גם הכרעה במחלוקות. באופן כללי אנחנו קוראים לזה חזרה אל הדין. שסמכות הפשרה מאפשרת לנו להחזיר לבית הדין את מלוא הסמכויות שהיו פעם לבית הדין. שיוכל לדון כמו שהרמב״ם כותב, לפי שדעתו סומכת. גם להכריע במחלוקות, כמו שפעמים היו מכריעים במחלוקות, ועוד כמה וכמה דברים. ולכן הפשרה היא לא בריחה מהדין, היא חזרה אל הדין. היא לתת לבית הדין, למרות כל המגבלות הפנימיות בהלכה, אנחנו רוצים להחזיר לבית הדין היום את כל הכוח, מלוא הסמכויות, וזה, לכן כותבים פשרה, זה הכי דין שיש, הפשרה הזאת. אוקיי? אז אני מסכם מה לנו היום. זה צריך להיות בבית דין של תורה, כאשר הנתבע מסרב, אפשר לתבוע אותו, מקבלים היתר לתבוע אותו בבית המשפט, יש מחלוקת מה מותר לקבל, וכמו שאומר, יש לזה החלטת כנס דיינים, שמותר לקבל מה שבית המשפט פוסק, לגבי ריבית לעשות שאלת חכם, וכמו שאמרתי, בדיני הראיות, הסמכות לעשות פשרה מאפשרת לבית הדין מעבר, ההלכה עצמה גם מאפשרת לבית הדין לשמוע עדים פסולים ולנסות להגיע דרכם לחקר האמת, אבל מאפשרת לבית הדין לפסוק, ודאי כדעת הרשב"א, לפסוק לפי אומדנא דמוכח, וכך הדברים נעשים, אני אומר פעם, אני לא... בכל בית הדין שומעים גם עדים פסולים, ורואים אחר כך מה יוצא מזה, מה אתה מסוגל להפיק מזה. נעצור פה, בשבוע הבא, המשך הדברים, ואז מה שקרה, מאמצע הדיון ועד פסק דין.